אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
את יודעת מה אנחנו מציינים מחר? או בעצם עכשיו? אמש לשון עיתון. זאת אומרת, מה אנחנו מציינים ממש ביום זה?
אני יודעת שמחר זה ולנטיינס דיי. מקווה שקנית לי משהו, כמו כל שנה.
האמת שאם לדייק, אתמול היה ולנטיינס דיי, כי היום הוא ולנטיינס דיי. אנחנו עכשיו מקליטים, ולנטיינס הוא 14 לפברואר, זה עכשיו.
נכון.
הפרק יש לו 15.
נכון.
15
הוא
שנה לפאקינג פרסום תחקיר חורכה.
אוקיי, מאורע שרק לך אכפת ממנו בעולם.
לא הייתי אומר...
אתה ועוד כאילו 20 עיתונאים.
יו, זה לא יפה, נו, אני עושה זה, זה דבר נורא משמעותי שקרה לי.
לא, בסדר, פשוט חשבתי שאתה מתכוון למשהו שכאילו אני אדע מה מציינים מחר, כאילו זה, אתה מבין?
כן, הרגע הכי משמעותי בקריירה שלי עד כה...
בסדר.
וגם קיוויתי...
שאני אזכור, מתי?
שתדברי... לא זה, אבל שזה לא כאילו מין... מצאתי, כאילו, זה היום שפוצצתי את החצ'קון, את לא זוכרת, כאילו, זה לא ברמה, אז...
סתם, האמת שזכרתי וגם קניתי לך משהו.
באמת?
כן, קניתי לך עיתון.
די, איזה חמודה.
עיתון זה... זר של, של מדינה קטנה מאוד. קניתי לך את העיתון של לוקסמבורג.
ברצינות?
לא, מה? איך ברצינות? איך אני אקנה דבר שאתה, כזה?
חשבתי ששקעת בי.
איך? זה...
אחרי שאני שקעתי בך כל כך בוולנטיינס.
כן.
קיצור, זה שנה לחורכה, ובעיקר התבאסתי לתגובה שלך גם כי כרגילך רצה בחרת להוריד לי, אבל גם כי גם העולם בחר להוריד, ובאמת...
אני מאוד מסונכרנת עם העולם הקטעים האלה.
ולמרות שבמקום קטן שנקרא אירופה, דווקא האירוע הזה היה נורא נורא משמעותי. שנייה, בואו אני אספר שאני אתן פה רקע, כי יש פה כל מיני מאזינים חדשים.
כן.
לפני שנה, אני ועוד שלושה עיתונאים, בעצם פרסמנו במסגרת קבוצה עיתונאים, קבוצה עיתונאית ענקית, של איזה, לא יודע, 80 גופי תקשורת, תחקיר בזהות בדויה, אני בעצם חצי שנה, ביחד עם גור מגידו ופדריק מטוזו, עמדנו פנים שאנחנו ממשלת צ'אד, ודובבנו בעצם מה שכינינו סוחרי כאוס, אנשים שמש עושים שיבוש בחירות כשירות.
לדעתי קראתם להם סוכני כאוס.
סוכני כאוס, נכון, נכון, נכון. ועשינו את כל התחקיר הזה, וזה לקח בעצם חצי שנה של עבודה, ואז זה התפרסם במש אשתקד.
וואו.
וכן. והדבר הזה היה לו, נגיד, בצרפת, קראו דברים מטורפים, זאת אומרת, נפתחו חקירה רשמית של הפרלמנט, פיתרו איש החדשות, זאת אומרת, זה מישהו שעושה את המהדורה ב-3-4 בבוקר, כי גילו שחורכה ועוד חברה שחשפנו בשם פרספטו, כן, לא משנה, לכאורה, כאילו, נחשף שחורכה הזין אותו במידע, דרך איזשהו מתווך נוסף, בעצם ממש היה אפשר לקנות אייטמים בטלוויזיה הצרפתית, והבן אדם הזה פוטר, והמתווך ביניהם גם נכנס, זאת אומרת, יש הצו מעצר נגדו, יש אינדייטמנט נגדו בצרפת, ובגרמניה הם הולכים לפרסם בכלל פולו-אפ גדול על הדבר הזה, ורק השבוע, וזו דוגמה מאוד מבאסת למה קרה עם התחקיר, שלחו לי שרשור של איזה כאילו אינפלואנסר פרו-פלסטיני מטורף, שכאילו בנה תיאוריית קונספירציה שלמה על זה שכאילו צהל מפעיל את חורכה, עכשיו בשביל ישראל.
כן.
אבל מה זה באמת מושקע? כאילו זה באמת, הוא בעצמו גם סוכן כאוס, כאילו הבן אדם הזה. באמת שרשור מוטרף, יש שם אינפוגרפיקות עם חיצים, מדברים שאני צילמתי, כאילו, כן? ובישראל לא קרה כלום.
טוב, יש לנו דגים גדולים יותר לתגן כרגע, אני חושבת.
כן, אבל עבר שנה, אנחנו עוד לא שנה בשביל אוקטובר. כאילו, באותו יום היית מצפה שאת, נגיד, אתה מתעד בן אדם, מוכר שירותים, כאילו, פריצה לטלפונים, ואז הוא מדגים לך את זה על, כאילו, 3-4 אנשים, ואז מתפרסם בעיתון תיעוד של זה, כולל זה שכאילו, האנשים האלה לא היו סתם רנדוס, כאילו, זה שר החקלאות של קניה וכל מיני הזיות כאלה, וזה בלייב, הוא אומר לך, רוצה? זה עולה $50,000 לסיבוב,
נכון, ואתה כאילו... נכון, אבל אתה גם שוכח שכאילו דברים כמו שנה למשהו, זה המצאות של התקשורת, כדי שיהיה להם תוכן לפרסם, והם יוכלו לאגרג את עצמם
לא,
לדעת.
לא, הדבר המטורף זה שלא קרה עם זה כלום. זה מה שאני מנסה להגיד.
בישראל.
כן, כאילו, כן היה זה, נראה לי הוא די סגר את העסק, כאילו, נראה לי שזה לא רץ ומתקתק עכשיו, אבל כאילו, גור מגידו השותף שלי בעצם מפרסם לפני... זה חודש-חודשיים שהוא קנה גם מבית הוויזה שלו לאמריקה.
אז למה אתה אומר לא קרה כלום?
כי...
מה ציפית שיקרה?
זה שאמריקה לוקחת את הוויזה, זה לא... תראה, זה מבאס, אבל זה לא... כאילו מין...
מה זה שיקרה? שיהרגו אותו?
לא, אני חושב שהנקודה המעניינת שרציתי לדבר עליה, היא זה שזה מראה... זה שיעור נורא יפה, שבגבולות המציאות של האינטרנט והתקשורת. זאת אומרת, זה שחושפים את האמת, כל מה אומרים, אז צריך להשקיע בעיתונות טובה. הנה, גם שעושים עיתונות ממש פאקינג טובה וחושפים דברים, זה לא אומר שדברים זזים.
תראה, ברגע שאין אכיפה
בכלל,
מתפקדת
כן, נכון,
במדינה
נכון,
מסוימת,
נכון.
אז אכן פה דברים נעצרים, זה כן. כן נכון. זאת אומרת, כן, גם כשהרבה פעמים זה קורה גם עם תחקירים, אתה יודע, על, 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 על אנסים או מטרידים מינית, שבאמת, אתה יודע, נכון. נראה כאילו שערה ענקית, כי כולם קראו על מישהו שעשה כן. שורה של דברים לא אתיים, לא חוקיים, לא מוסריים, או כולם ביחד. ובסוף אתה אומר, אוקיי, אבל המערכת החוק הישראלית לא מתעניינת בדברים מהסוג הזה, ולכן אוקיי. אין שום השלכות חוץ מהכפשת שמו, הכפשה במרכאות, כי כן. זה בדרך כלל אנשים שאכן עשו את זה, הכפשת שמו של בן אדם.
אבל פה מה שגם מעניין זה שבעצם אחד מההישגים העיתונאים, לפחות מבחינתי, היה שגם חשפנו בעצם פעם ראשונה משהו שהרבה אנשים ימינו שקיים, אבל לא ראינו אף פעם, וזה ממש מה שאני קורא לו disinformation as a software, כאילו יש להם ממש תוכנה, אנחנו חושפים תוכנה להשפעה המונית, דבר שאנשים הניחו אבל לא ידעו שקיים, משהו שיכול לפתוח ים בחשבונות, ואתה יכול לנהל עם זה קמפיינים מתוזמנים, ולעשות עם זה ים בדברים כאילו מטורפים על כל מיני רשתות וכל מיני זה. ושחשפנו את זה, אז נגיד גוגל כן פעלו, כאילו הגענו לגוגל והם כן היו דברים שהם רוצו להבין איך חורך יצא ואיך עבדו בשביל שהם יוכלו לסגור. תיאת, פייסבוק וכאילו טוויטר, תיאת, זה מגוחך. אני היום עולה על מפצעי השפעה שונים באינטרנט, זרים ומקומיים, כן? שאני רואה שהאבטרים, כאילו היוזרים האלה, נוצרו עם תוכנה פחות טובה.
כן.
זאת אומרת, טכנולוגיות פחות טובות ממה שאנחנו הוכחנו שקיים ונסחר, בתחקיר שהוא לא התפרסם במקום אחר, אני לא יודע, לא איזה יותר, איזו דוטריה בעברית. פרסם בכל העיתונים השווים, בכל העולם, בגארדיאן, וזה, כאילו, הם לא זזו, ההפך, אילון מאסק רק rolled it back, כאילו, יותר קל היום לייצר חשבונות. היום הציגו בפניי איזשהו רשת, שכל החשבונות נפתחו באותו דקה, באותו יום.
כן.
כאילו, פעם היו עושים, חוכה מראה לי, לפני שנה וחצי, הוא מראה לי שכאילו, למה התוכנה שלו טובה? כי הוא פותח, התוכנה הולכת לפתוח את האבטרים בשעות הקריות,
באינטרוולים. כן, ואז הסיסטם לא עולה על זה.
כן, או שמצייצים זה. פה, קמפיין, אתה רואה, כולם מצייצים 5 דקות. כאילו, מביך.
כן.
באמת.
כן.
אז זהו.
יפה, אנחנו כועסים בכעסך. אני בטוחה שהמאזינים מאוד...
אני דרך אגב חושב שההסבר לזה, שכאילו, כן, דבר אחרון, שבעצם פייסבוק, כי כולם יודעים שטוויטר מרוויח מהפייקים, ושכאילו יש שם זה, פייסבוק מרוויחה מהפייקים בצורה מקורעת, כי כאילו מין, באמת אף אחד לא בפייסבוק יותר. כאילו, בטיק טוק אין הרבה פייקים, כי זה באמת כיף, ויש שם באמת ים באנשים. פייסבוק שם רצח, כאילו, מין זה רק... אתה יודע, זקנים שם כאילו...
לא, בטיקטוק גם אין פייקים, כי בדיוק. קשה לייצר את התוכן בטיקטוק.
בדיוק, בדיוק.
זה הרבה
עבודה. אז גם יש לך פייקים שמה שהם עושים זה לייקים וריטר, איך זה נקרא, בסדר, אוקיי, אבל זה לא כזה משנה, כאילו, זה לא סופר אקוטי, כאילו. בכל המקומות אחרים, גם יש, הפייקים האלה עוזרים כי הם עוזרים לפייסבוק לתחזק את ההשלעה של growth, ושיש כאילו מין באמת פעילות אורגנית.
כן, שמישהו עושה שם משהו.
כן, ואז כאילו מין ההורים שלנו רואים איזה פוסט ויראלי, ולא מבינים שכאילו הוא ויראלי, כי זה צ'רלי ביט מי פינגר לפני 15 שנה, וזה פשוט בוטים עושים ריטוויטים לשטויות. באמת, זה מה שזה. כאילו, יש פייסבוק מוציא פעם ברבעון דוח של כאילו התוכן הכי ויראלי, אתה רואה את זה, אתה אומר, טוב, זה כאילו, זה לא של בני אדם, כאילו, ברצינות, אתה אומר, זה לא הגיוני, כאילו, לא הגיוני שלא יודע, double rainbow still going viral, את מבינה מה אני אומר?
זה עדיין באמת?
זה קצת כן.
דברים מהז'אנר הזה.
זה דברים איזוטריה, ואז יש 2-3 פוסטים שהם הודים, ואתה אומר, סבבה, זה באמת היה ויראלי בהודו. כאילו, יש פה איזה משהו ספציפי, ומה יש איזשהו ג'נרי ברמה של כאילו, לא יודע, זה everything feels fake. טוב, יפה.
אנחנו נאלץ... כן, המלחמה, אי אפשר להתחמק.
אני חושבתי שהיא נגמרה, בסוף מסתמן שהיא...
בסוף מסתמן שהיא דווקא היא לא נגמרה. אחרי הכל נראה שלא הסתיימה המלחמה.
טוב, לפחות כולנו סגורים על מה המטרות.
נכון.
ולאן זה הולך.
אז כמובן האירוע הגדול שקרה השבוע זה חילוץ החטופים.
אני לא מקבל את זה, זה לא האירוע הגדול של השבוע.
זה יפה שאתה אומר, כי זה קצת גם מה שאני רציתי להגיד.
בין האירוע הגדול של השבוע הוא זה ש... עמוס הראל מפרסם שבמסגרת השיחות על איך כן יפנו את רפיח, ישראל שוקלת, סיפור אמיתי, לשלם לחמושים, משפחות חמולות מעזה, ואנשים שהתפטרו בעבר מהרשות הפלסטינית. זה הרמה שהגענו אליה.
לשלם להם כדי מה?
הם יעשו...
כדי לתווך?
כאילו, החמולות האלה בהתחלה ישימשו בהם בשביל להביא את התרופות, נכון העניין של מי יעביר את התרופות ואיך לוודא שזה לא יגיע לחמאס?
כן.
אז המנגנון הזה של לשלם לעבריינים חמושים בעזה, הוא, זה השתדרגות, העמדה עליה לפני זה הייתה חמאס, כן? זאת אומרת, עכשיו, העמדה של ביבי עכשיו בשביל לא לעבוד עם חמאס, באופן ישיר, היא לשלם ל-armed crazy fucking military.
שיעשו מה?
שיעזרו לתווך את הפינוי האזרחי מעזה, או את המעבר של ציוד הומניטרי, כל מיני דברים. זאת אומרת, הם יהיו המידלמנים של הדבר הזה. עכשיו, זה אירוע חדשותי באמת ענק בעיניי.
כן.
כי זה לא חושף כאילו את המדיניות האמיתית, זה חושף כמה אין שום מדיניות, וכמה זה כבר באמת עושה נזק, זאת אומרת, ליטרלי בונה את הדור הבא של החמושים, כאילו יש בזה משהו מדהים, ממלא רמות, אבל גם כשאתה אומר, הכל בשביל שלא יהיה רשות פלסטינית, כי זה בביביזם כבר הפסד, זאת אומרת, זה יהיה הפסד לביידן, וזה הפסד זה מדהים.
אז בעיני כל האנשים בישראל מלבד שנינו, האירוע הגדול של השבוע כן היה חילוץ החטופים, אנשים דיברו איתי על זה בקטע של...
לא, זה כן ביג, אבל זה...
אנשים כאילו היו בווייב של סוף סוף נקודת אור.
כן, זה נכון.
זה... אני לא יודעת, אני חשבתי...
טוב, את שונאת את יהדות דרום אמריקה.
לא, לא נכון.
את בעד, שאם צריך לתעדף, אז בן אדם שקוראים לו פרננדו, יישאר שם, ושיבוא, אלי...
אני דווקא די פונד אוף היהדות הזאת, אנשים מאוד מאוד חמודים, מבטא שאי אפשר לעמוד בפניו, אבל מבחינת המצב שבו אנחנו נמצאים...
איזה מצב היחיד מגדיר את המצב, רק שישהו קונטקסט?
סופת חרה.
שיט שואו, את הפאק פקטורי.
כן.
כן, פובר, מה שקרה. פאקטה ביונד ריפר.
אז חדשות לא כזה טובות, זאת אומרת, לא יהיו עכשיו עוד 40 מבצעים כאלה כדי לשחרר עוד 40 צמדים
של 80 אנשים. עכשיו זה לא הזמן לדברים כאלה. ייתכן מאוד שיעשו עוד 136 מבצעים בלתי אפשריים שמונשוט כל אחד.
לא, עכשיו אתה יודע, עבדו על הדבר הזה המון זמן. זה היה מבצע מתוזמר של שבק וצהל.
ודרך פרט נורא מעניין, עם משטרה.
נכון, נכון.
פרט נורא מעניין, אני לא צריך להבין למה הממ"מ של המשטרה היה מעורב בזה.
המון גורמים היו מעורבים בזה, זה היה משהו...
מיטב המסתערבים, מה שנאמר.
אלאבורייט, ונורא כנראה מבוסס על הרבה אינטל.
וגם דבר כנראה מאוד מסוכן, וכנראה הסיבה שהלכו על זה הפעם, כי היה מידע שהיה מאוד ודאי, ויותר מזה, נראה לי שגם כן צריך להכיר בזה. זאת אומרת, היו מוכנים לקחת איזשהו ריסק פה,
נכון.
יכול להיות גם מתוך עמדה שאומרת שלא יהיה עוד הרבה דברים שהם לא במסגרת העסקה.
נכון, הם אספו הרבה מידע, ונוצרה כנראה איזו הזדמנות בדיוק ביום לפני כן, והם ניצלו אותה, איזה מעבר, לא יודעת.
יש ריסק פקטור, את מבינה? נכון. ופה התקבלו החלטה שאומרת, הריסק פקטור לא משנה, ולא משנה כרגע אם זה בגלל שהוא לא היה קיים או לא.
אז אני אומרת, זאת אומרת, זה כן, כאילו בשביל ההרגשה הטובה,
כן.
עוד שני אנשים פה, אבל בסוף מרגיש לי שזה ניסיון להחזיר שליטה לידיים שלנו, ולא להרגיש שאנחנו חסרי אונים. זאת אומרת, כן. בסופו של דבר, עניינים של אגו.
כן.
ואתה רואה גם את התגובות. עכשיו פתאום כל התומכים של ביבי נזכרים להעלל אותו על איך הוא לוקח אחריות.
כן.
זה לא לקיחת אחריות. זה לא לקיחת אחריות לעשות את המבצע הזה. שוב, אני לא אומרת שלא היה צריך לעשות את המבצע הזה, אבל באמת זה טיפה בים, וזה שוב מסיט את הדיון למקומות
ברור,
אחרים. ויש בזה משהו נורא מתסכל.
לא,
כאילו,
מסכים.
זה רק מראה בעיניי כמה עוד יש, וכמה בלתי אפשרי להתנהל ככה, זה לא סיסטם, זה לא פתרון.
לא, אבל צריך לראות את זה אל מול מה שהיא המדיניות חטופים רשמית, ואני חושב שהאירוע באמת גדול של השבוע וחצי שבועיים האחרונים, ואולי אנחנו באופן ממש מיינסטרים כאילו שבוע משם, שזה להכיר בזה שלא רק שהממשלה לא מתעניינת בחטופים, העמדה הרשמית של הממשלה היא נגד החטופים. זאת אומרת, יש היום, מבינים שיש מתח, וזה מתממש בספין של ביבי, זאת אומרת, עסקת חטופים זה קנייה. זאת אומרת, אנחנו בעצם מייצרים שקילות בין עסקת החטופים.
והנה, תראו שאנחנו יכולים גם אופציה שלישית.
בדיוק.
הנה אופציה שלישית. אתם מדברים על זה שיש רק שתי אופציות.
בדיוק.
או לוותר עליהם, או להחזיר אותם. לא, תראו, הנה, אנחנו מחלצים אותם כנגד רצונם.
בדיוק. אז גם שם בדיוק מה שאת צודקת ב-100%. בדיוק גם שם את האופציה השלישית, וזה שובר את הדיכוטומיה הזאת, אבל יותר מזה...
שהיא דיכוטומיה אמיתית. זה שובר את הדיכוטומיה בצורה שקרית.
שקרית, בדיוק, 100%. ויותר מזה, אבל לגמרי, אבל אני חושב שהדיכוטומיה הזאת, וכל העניין עם החטופים, ואיך אתה throwing them under the bus, ומייצר אותם כשקולים להפסקת אש, לקנייה, היא נורא מעניינת בהקשר הזה, כי בסופו של דבר, היא גם מראה, וזה מתחבר בעיניי גם לחמושים, זאת אומרת, היא מראה לא רק כמה משקרים וכמה אין מדיניות, כמה עדיין ממשיכים במדיניות שבעצם הובילה לשביעי באוקטובר. כי בסופו של דבר, מה הטענה נגד העסקה? שאי אפשר לשחרר אלפי מחבלים, נכון?
כן.
זאת אומרת, ולכן, אם אתה רוצה את פרננדו בבית, אתה בעצם בעד לשחרר
עוד סינואר.
בדיוק. אבל הנה, אצלה הלכתנו פרננדו הביתה, בלי לשחרר את סינואר. עכשיו, מה שמדהים בדבר הזה, שברמה הכי בסיסית, אתה אומר, לכל הפחות השביעי באוקטובר, קרה כשכל האנשים האלה היו בכלא. זאת אומרת, הדבר הכי גרוע שיכולתי לדמיין אי פעם, קרה לכל הפחות בלעדיהם, אז כאילו, how bad is it gonna be, כאילו ברמה הזה, ו-how skeptical are you לגבי היכולת שלכם בכלל לסיים את האירוע הזה. ולמה אני אומר? זאת אומרת, מגולם בעמדה הזאת משהו, שהוא עמדה בעיניי תפוסתנית מול חמאס. זאת אומרת, אם אתה אומר, אני לא יכול לשחרר את האנשים האלה, אתה אומר, אני לא יכול על הארגון הזה שכבר בא עליי. זאת אומרת, בלי האנשים האלה. כאילו, זה ייתן להם פוש כל כך גדול ש...
שהם יהיו מפלצת עוד יותר גדולה.
עוד יותר, ולכן...
מה שיפה ביחס של חמאס, זה שזה יחס בשיח ובתיאוריה, רואים שיש כלפי מיעוטים. זה נכון לגבי נשים,
כן,
זה נכון לגבי שחורים, זה להתייחס לדבר כבו זמנית מפלצת עוצמתית, חסרת מעצורים שאי אפשר להשתלט עליה, וגם יצור חלש וחסר עונים שצריך אותך.
כן.
בעצם כדי להסתדר. וזה גם, זה מאוד מאוד היחס לחמאס. זאת אומרת, כשנוח, אז הוא משתולל, ואי אפשר בכלל, אנחנו...
כן, אבל שוב אולי, כל מיני אתה חוזר על השאלה, ואתה אומר, כאילו, גם בכל זאת, אתה רוצה שנייה להבין מה באמת קרה בשביל לאוקטובר, ואיך מונעים מזה לקרות שוב. וכאילו, אני מבין שאני אולי נורא נאיבי, אבל כאילו, אני באמת חושב שהלקח המשמעותי של האירוע הזה, הוא לא שהערבים רוצים להרוג אותנו, אנחנו יודעים את זה המון זמן. הלקח הוא שניסיונות לנהל את הקונפליקט, נגיד בעזרת חמושים, שאתה מממן, ולא בעזרת פתרון, לא משנה כרגע אם הוא one state or two state,
בעזרת הזרמת נשק לאנשים האלה.
כן, זה רעיון רע, ולכן השאיפה צריכה להיות לשאוף לפתרון. שימו לב, אני אפילו לא אומר פתרון שתי המדינות, אתה צריך לשאוף לפתרון, תשאף למה שאתה רוצה. אם אתה סמוטריץ', אני מקבל את זה שעמדתך היא לעשות ג'נוסייד וטרנספר וליישב את כל המקום הזה עם יהודים. אני חושב שזה רעיון מזעזע. אבל ביבי אומר לא. עד היום, ביבי אומר, המטרה שלנו היא להישאר במציאות אד הוק, שבו אני נקודתית, דרך מתווך, משלם לערבי חמוש לתפקד לפי מה שנראה לו בעין באותו רגע, ולא יהיה חוק. עכשיו, אתה אומר, למה? זה מה שהוביל אותנו לפה. עכשיו, בסדר, ביבי, אתה נגד הרשות הפלסטינית. סבבה, ניצחת את השמאל ברמה שאפילו אנחנו כשמאלנים לא יודעים להגיד מה הפתרון לגבי עזה, וכל השמאלנים היום יודעים להגיד, אני לא יודע מה לעשות, למרות שיש 1,000 פתרונות. סטוטייט, תביאו את הפאקינג רשות הפלסטינית.
אני סונן גם את השיח הזה. זה לא התפקיד שלי, כאישה שמחזיקה בדעת שמאל, להגיד מה הפתרון.
אבל הפתרון ברור, זה בגלל זה מעצבן אותי, כי כאילו מין, אני, מה אתה עושה? זה מראה לך שערבים, מה? זה מראה שמה? שאם אתה מעצים ארגון טרור, הוא מתנהג כמו ארגון טרור, מה הלקח פה? אז תפסיקו להעצים ארגוני טרור, ותהיו מושקעים בפרויקט לאומי של מדינה פלסטינית, שהיא חלק מכל הקהילות העולם, ואז אתה יכול להגיד, לקחת אותה לבית משפט בהג, אם היא עושה משהו כזה. ואתה לא רוצה את זה? אתה רוצה לייצר אנשים פסיכוטים? אז בוא אני יודע מה נעשה. בוא נייצר את הדור הבא שלהם, בזה שנפציץ מהאוויר,
בחוסר שיון. להחליש אותם כל כך עד שהם נהיים מפלצות. בדיוק. זה בדיוק החולשה והחוזק הזה.
בדיוק ביבי. זה בדיוק
לשחק על הדבר הזה.
זה גם מה שקרה עם בן גביר. זה בדיוק הנקודה.
נכון.
עכשיו, המקום של ניהול הקונפליקט, ומה שמדהים בהקשר הזה פה, זה שביבי ממשיך עם העמדה הזה. הוא גם אומר לציבור, המטרה היא למנוע מדינה פלסטינית. עכשיו, זה כבר לא לנהל את המלחמה. עכשיו, במובן הזה, אני תומך היום בגדול במרי אזרחי. זאת אומרת, הוא אומר שהוא מקדם עכשיו אג'נדה פוליטית שהיא למנוע מדינה פלסטינית. במיוחד, הוא אומר, אני מקדם את אותו מדיניות שקידמתי גם לפני 7 באוקטובר. בסדר, גם הוא זכותך המלאה. אני רוצה שיעשו בחירות. אני רוצה להבין אם מדינת ישראל רוצה לנצח במלחמה, או רוצה למנוע מדינה פלסטינית, ואני חושב שזה השאלה עכשיו.
כן. אני רוצה לדבר על עניין דירוג האשראי, שהטריד הרבה מאוד אנשים השבוע.
זה לא צריך להטריד אותם, זה דוח פוליטי. כי כלכלה הוא לא דבר פוליטי.
האמת שאני כן השתכנעתי שלא צריך להיות כזה מוטרדים מזה.
באמת?
כן. זאת אומרת, מה זה לא צריך להיות מוטרדים? זה כן מטריד... לא, אני אגיד לך מה, אני פשוט ניסיתי להבין מה זה אומר, כי אף אחד הרי לא מבין, כאילו, אנחנו אדיוטות, אנחנו לא מבינים בכלכלה, ויש את החברה הזאת, מודיז, שאם אחת מהחברות שמחליטה, היא חברה מאוד חזקה, מחליטה מה הדירוג של כל מדינה, וכשקראתי על זה קצת, אז הבנתי שבעצם המדדים עצמם של החברות האלה, לא באמת ידועים לאף אחד, ובמובן הזה זה לא אומר המון. זאת אומרת, זה בעיקר איזושהי הבעת אי אמון, בסמוטריץ' ובמדיניות הכלכלית שהוא מנהיג.
אבל זה בעיניי דבר עצום.
זה לא ש... ברור שזה דבר עצום, ואני אומרת, זה לא שישראל כשלה בכל מיני מדדים קבועים מראש, לא, שיש... היא... לחברות האלה.
לא, היא נכשלה במדד המאוד משמעותי, שהוא מדד איכותני, שהוא נקרא, שמי שאחראי על לתת אשראי ולדרג אותו, יחשוב שאתה לא מכור לקוק. זאת אומרת, אם אתה מגיע שיכור לבנק, גם אתה בפלוס, לא ייתנו לך הלוואה.
אבל זה כמו הצו של ביידן, שדיברנו עליו שבוע שעבר. זה העולם מנסה לסמן לנו, שאנחנו לא בכיוון ושהם רואים אותנו.
אין בעיה, אבל אני חושב שניתן לעשות שנייה את ההבחנה בין העולם מנסה לסמן לנו משהו לבין זה פוליטי. זאת אומרת, בוא, אני רוצה, אני שמח לעשות ההבחנה בין זה פוליטי לזה פוליטי, כי זה באמת פוליטי. עכשיו, אם הם אומרים, זה בדיוק כמו עם גלנט, כי זה חוזר למקום הזה של, נגיד, ביבי ידע או לא ידע. ביבי אומר, לא היה דוח מודיעיני שבא ואומר, השביעי לאוקטובר הולך לקרות בשביעי לאוקטובר, שבאים לזה. אבל היה מלא מרגעים שבו אנשים באו ואמרו, הדרג הצבאי המקצועי בא ואמר, המחאה סביב ההפיכה המשטרית גורמת לנו להצטער כחלשים, וינצלו את הפיצול בין הצבא לבין הממשלה, שאתה מייצר, בשביל לפגוע בנו. וזה המלצה מקצועית. אנחנו אומרים לך את זה לא כי אנחנו גם מפגינים נגדך. אנחנו אומרים לך את זה כי אנחנו שומעים את הערבים אומרים, בוא נה, היהוד רבים ביניהם על מה שהם חושבים שהם דמוקרטיה באפרטייד, נראה לי מחר נשחוט אותם. כן. זה הרגע לעשות את זה. ואנחנו אומרים לך את זה עכשיו כדרג מקצועי. אז זה אמירה פוליטית, כן? אומרים לו, תפסיק את המהלך הפוליטי מסיבה מקצועית. אותו דבר מודי. הם אומרים, whatever it is you're fucking doing,
כן.
it's bad.
כן.
And it's bad. in a professional way. אני אולי, נכון, עכשיו ביבי מנצל את זה שהוא יודע שאם יביאו את מנכ״ל מודי'ס, הוא גם יגיד, תראו, שמעתי שביידן אומר שביבי זה נאסול אין הלייר, אני מיישר קו עם, עם, עם הווייט האוס, אבל זה אומר שישראל הופכת להיות מדינת
ברור,
עולם שנייה
ושלישית. אני לא אומרת שאין איזה משמעות, אני אומרת שזה פעולה סימבולית.
אבל זה לא, לא, אבל זה מה שאומר, זה אולי, זה פעולה שמגשימה את עצמה, כי העניין של איך אתה נתפס הוא נורא משמעותי.
נכון,
לדוגמה,
נכון, אני כן, לא אומרת לא, שלא.
כי הכלכלה היא אף פעם לא רק, ברצוי אומר, היא אף פעם לא רק מדדים, כי המדדים הם מודדים את מה שקורה, אבל אתה גם צריך faith, נכון? כמו אומרים, אמונת המשקיעים. המשקיע צריך לבוא, לרצות לשים פה כסף, כן. בגלל זה המדדים שלך טובים. עכשיו, אם החברת אשראי אומרת, בוא, I won't take odds on that shit,
כן.
אז זה בעיה, למרות ש, נכון, תראי את זה במדדים של שנה הבאה, כן. אין בעיה, כשלא יבואו משקיעים. במובן הזה זה יושב לי על משהו אחר, כי אתה אומר, זה טעות, זה מדיניות, אולי הם בוגדים, סורי שאני כל מיני חוזר לשם, אבל כאילו דיברנו על סמוטריץ' פעם שעברה, העמדה שלו סביב האירוע הזה הייתה, אני צריך לשמור על מתנחלים. העמדה הזאת היא שקולה, אני תומך בחרם כלכלי על ישראל. כן. כי הוא אומר, אני רוצה שאני שר האוצר,
כן, כן, הוא חד משמעית תומך בחרם כלכלי על ישראל.
אוקיי, אז אותו דבר פה. עכשיו, אתה אומר, טעות או מדיניות? לא, זה מדיניות שלהם. למה? כי ביבי והוא, ובעיקר הממשלה הזאת, מרוויחה בתרחיש אחד, שאנחנו שוכחים מהשביל אוקטובר ומרגישים שכל העולם נגדנו. אז הם בפירוש פועלים באופן הזה. עכשיו, נכון, בהקשר של בן, של סמוטריץ' יכול להיות שהוא היה פועל ככה anyway. זאת אומרת, יכול להיות שהוא במילא כזה fail ואפס, שהוא היה עושה anyway, הולך אצבע בעין של כל מדיניות שהייתה מטיבה, כי הוא באמת סוכן כאוס. anyway, אבל...
אני מאמינה שכן. אגב, מי הבן אדם שמנע פעם קודמת שכמעט הורידו לנו את דירוג האשראי?
בלומברג, לא?
ביבי נתניהו.
ביבי, כן, כן, כן.
ב-2000...
זה לא, בלומברג זה הטיסות, נכון, צורי.
לא, ב-2003, באינטיפאדה השנייה, זה גם היה הדבר שעמד על הפרק, ונתניהו ממש כן. בלם את, את המהלך הזה, שזה גם מעניין, כי זה היה איש שפעם היה לו חשוב דברים כאלה.
זה בדיוק העניין, אני חושב שהמקום הזה, שזה חשוב כי כלכלה היא כן דבר אידיאליסטי, וזה היה מקום הקצת מרקסיסטי שאני רוצה לקחת את זה אליו. כלכלה היא דבר פוליטי.
כן.
זה נכון, ביבי, וביבי, אם מישהו רץ על זה שהוא מבין את האמריקאים, מבין, ליגה אחרת, זה בדיוק מדבר על המרחבים האלה.
הוא גם באמת מבין את זה.
הוא בדיוק היה בן אדם שיודע לבוא באותו רגע שהם רוצים להוריד את הדירוג אשראי, להגיד, אם אני אטוס עם חליפה ועם 8 VC'ים ועם ביג מאני ויבוא לשם ולפסק ואני אגיד להם ולפד ואני אגיד להם אין לכם מה לדאוג, הכל טוב, הנה בלומברג פה הייתי בקדר, הנה יש פה מזוודה עם 10 ביליון דולר והוא הולך להשקיע באקסלרטור של האשכים שלי, של הגווניות בנגב, אז זה נמנע. ובדיוק היום זה לא קורה, זה בדיוק העניין. הם נכשלים במקומות שדווקא הם כן מאוד משמעותיים, בדיוק במקומות, זה לא עניין של הפורמליים, זה הפוליטיקה במובן בדיוק זה. ואתה רואה מה קורה נגיד מול המפלגה הדמוקרטית עכשיו. זה לא רק עניין של הוא יוצא נגד ביידן, הוא יוצא נגד ביידן והוא רב איתו על מה, על מה?
תכף אנחנו נגיע לביידן.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר, אני יכול לעשות פיבט קטן לחרם אחר?
כן.
יש חרם אחר כלכלי שנחשף על ישראל היום, שהוא מאוד מטריד. דיווח מרהיב במאקו, סקופ, עוצר נשימה, שסוחרי החשיש של מורוקו לא מוכנים לארגן את אח שלהם על טולה.
כן.
והסוחרי חשיש הישראלים חווים מה שאי אפשר לכנות שום דבר, אין מילה אחרת חוץ מחרם חשיש, אנטישמי, אנטי ישראלי, מהחמורים ביותר. They can't get the sticky icky icky. כן. מה אני אומר?
כן.
וכל מה שיש, חוזרים ל-90s של חשיש חרה.
מגיל, כן.
שמוברח דרך... לא, שמוברח מדרך לבנון, חשיש השפעה. זה, כן. זה רע, זה חשיש הדולן, או חשיש שעושים בארץ. זה מאוד רע. יש הרבה אנשים, אני גם חשוב להפיין, כבן אדם שהוא... זאת אומרת, לא מתבייש להגיד שנהנה מג'וינט פה ושם.
פה ושם.
ולא נהנה מחשיש. אני יכול להגיד שהאנשים שהיחידים שמעשנים חשיש, זה זקנים. זה הדור הישן. זה אנשים שהוויד הרפואי חזק להם, והם אוהבים את החשיש. ואז גם הגיע חשיש מרוקאי לפני איזה 15 שנה, ועשה להם מהפכה, כי פתאום יש היי-אנד, וזה באמת לא השפע שכאילו עושים בנעל של איזה ג'אנקי. ויש כאילו מין חשיש, והם, זה הקורבנות השקטים. יכול להיות שזה אפילו כאילו מין, זה אפילו יש מצב שזה כאילו מין הסקנות מהקיבוצים, המפונות. את מבינה מה אני אומר?
כן.
כאילו הרבה מה, אני כי זה אנשים בני 40, 50, 60, כאילו זה העולמות של מי שאוהב את החשיש,
כן.
והם סובלים. עכשיו, אם אתם רוצים...
החטופות לה... מהקיבוצים,
לא,
זה
לא,
בטוח.
לא, לא, זה לא. לא, אבל אני אומר...
אלה ששוחררו, אני מתכוונת.
בואו. עכשיו, צריך קל להטיל ספק בידיעות כאלה. כי אתה אומר, שנייה, איך בכלל אתה מבסס תופעה כזאת?
לא, יש שם ראיון עם סוחר, זאת אומרת, הם עשו עבודה,
משפט... כמה סוחרים מצוטטים סך הכל בכתבה?
שניים?
כן.
משפט שאלתי...
ונה שמעת והמקרה. באדם ניסה להתארגן לחשיש, לא עלה. ניסה מספר שני, לא הצליח, ואז סימס לאורך שלו. זה מה שקרה, 100%. אני לא יודע מי הכתב, אני אומר.
משפט שאהבתי בכתבה, הסחר בחשיש נחשב לאחד הענפים המכניסים ביותר למדינה, כי הוא למרוקו.
חשבתי למדינת ישראל.
לא. לצד התיירות וייצוא פוספטים. זה מאוד מאוד אהבתי.
זה איך זה בורת, נכון?
ייצוא פוספטים.
זה וואי בורת, של פוטסיום, דבס פודם.
חשיש, תיירות. וייצוא פוספטים. זה הדברים הרווחיים במרוקו.
דרך אגב, בדוח של מודי, זה מרוקו כתוב ש-they have a fully diversified economy. זאת אומרת, היא עומדת על שלושה סקטורים מנותקים אחד מהשני. פוספטים, חשיש ותיירות.
זה בדיחה הייתה?
כן.
אני לא מבינה אותה.
זה מצחיק, לא. כי זה מצחיק שכאילו מין, מבחינת מודי'ס, זה כאילו, הנה, יש להם איזה diversified economy.
אוקיי. זה בדיחת כלכלה, אני לא יודעת.
את יודעת שלמרוקו יש מלך, הוא אחד מהמלכים המוטרפים שקיימים היום בעולם.
אני יודעת שיש להם מלך. מה שהצחיק אותי זה שזה כאילו זה חרם שאתה אומר כאילו, נגיד יש חרם, סבבה, נזרום עם הכתבה הזאת.
נגיד שהשני דילרים האלה, פשוט באופן אנקדוטלי, כאילו אחרי...
אני חייבת לומר שהאמנתי לכתבה.
אני גם אמין לה.
האמנתי שכאילו במרוקו הם עכשיו בווייב של כזה, אנחנו לא עובדים עם ישראלים.
למרות שיש הסכמי אברהם, יכול להיות שהיה אפשר להסדיר את החשיש דרך הסכמי אברהם.
נכון, אבל כאילו... מה שמצחיק בחרם הזה זה שאתה יודע, חרמות בגדול יש להם גם כאילו, יש להם מטרה פוליטית. על מי זה בדיוק יכול להשפיע? מה, כאילו, לובי סוחרי הסמים יפעיל עכשיו לחץ על הממשלה?
כן, כן, זה ענת.
מה בדיוק אמור לקרות? זאת אומרת, מה מטרת החרם?
לא, דווקא הם מבינים במי הם פוגעים, הם פוגעים, הם מבינים שזה חלק מהחוסן הנפשי הישראלי. זה שיש, זה קל להשיג יחסית גראס בישראל. ועכשיו הם פוגעים בחלק מהסופליי, זאת אומרת, הם יהיו חרדות, הם פחות יתפקדו במלחמה, הם עוזרים לפלסטין.
אתה אומר, הם פוגעים בחוסן בחוסן הלאומי.
כן, יש מלא אנשים עכשיו שבסטרס, כאילו, אין להם זה, מסוכים יש סמסים, כאילו, מלא חיילים מנסים להתארגן שיהיה להם שהם יחזרו, ולא, ואין להם, ובסטרס מזה.
אני באמת לא מכירה מאדם אחד שמעשן חשיש.
זה בדיוק העניין, זה לא, זה דור אחר, זה דור אחר.
זה דור אחר.
זה דור אחר. אני מת על הסיפור הזה, גם כי כאילו, מין, אני חושב שצריך, בעיניי, צריך תשובה ישראלית לזה, והתשובה הישראלית היא, אנחנו לא רוצים, אני חושב, זה מה שהייתי אומר לדילרים האלה, אתה לא רוצה לעשן את החשיש של מישהו שלא רוצה שאתה למכור לך חשיש.
אוקיי.
ולמה אני אומר, כמו כזה ילדים בגן.
כן.
אני לא רוצה את החשיש שלהם.
מי רוצה אותך בכלל עם המכוערת?
בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים להגיד להם. לא, מי רוצה את זה?
אני לא חושבת שיש פה איזשהו מעמד להגיד להם משהו בו.
אני חושב שצריך לעשות את זה, אני חושב שצריך לפנות את זה לתשום דיבור של משרד, לא יודע, החקלאות אולי, ואז לייצר קשר עם נפאל, הרי יש את הנפאלי,
איך זה? איך אין פה חברה שכבר עושה גם...
אני חושב שתכלס.
היידרייט, כאילו חשיש.
חשיש רפואי? וואו, חשיש רפואי זה המונח הכי נגוע ששמעתי.
למה?
כי אני לא חושב שיש את... אני למה אני... זה לא נראה לי שזה עובד בדיוק ככה.
לא, אני אומרת, למה אין פה תעשייה של זה כבר? כאילו זה...
אני אגיד לך למה, זה בגלל הגזענות ההיסטורית כלפי מרוקאים באופן כללי.
כן.
המאזין איתמר ביקש שאנחנו נתייחס לסטורי שפרסם מי שהוא לא ידע שהוא המאזין איתי.
אני לא יודעת אם הוא מאזין, חבר, מכר.
זה בעצם סטטוס סטורי שפרסם איתי רייכר, נכנה אותו מאזין איתי, שעוסק בעיתון הארץ ובמה שעיתון הארץ עושה, ואני רוצה שנשמע את זה, כי אני חושב שעולות פה נקודות מעניינות.
כן, אתה משום מה ביקשת מאיתי להקליט את ה...
כי אין דרך לשדר סטורי.
היינו יכולים להקריא את זה כמו שאנחנו עושים בדרך כלל.
אבל אני לא אקרא את הבדיחות שלו לסטורי האלה, זה המאזין איתמר ביקש שנתייחס לנושא. המאזין איתי הוא כנאמר מאזין, אפשר לבקש ממנו סיכום ענייני של זה, וככה היה.
הוא לא סיכם, הוא פשוט הקריא את מה שהוא כתב.
בוא נשמע.
אז ככה, מי שרוצה לדעת מה קורה בעזה לאנשים, המקום היחיד כמעט שהוא יכול לקרוא בו על זה, זה עיתון הארץ. גם השבוע הייתה שם כזו כתבה שמספרת על החיים ברצועת עזה. קופסת טונה ב-100 שקלים הייתה הכותרת, כתבה של חנין מג'אדלה. זו כתבה די קבועה במוסף, יש כאלה די הרבה. אני תמיד תמיד קורא אותן, כי אכפת לי מה קורה בצד השני. תמיד יש שם תיאורים כאלה קשים של אנשים שחולקים אסליים מאיש אחרים, או רוזים את הבית שלהם מהר מהר ובורחים, או מכינים לחם מאוכל של סוסים. וזה תמיד קריאה עצובה כזאת, והפורמט הוא תמיד מין הצצה לחיים של אנשים כמוני כמוך כאלה. אז תמיד יש שם רופא משוררת, או מין צעיר שחולם להיות די-ג'יי, או כל משהו לא ג'יהאד. ויש משהו שאין בכתבות האלה, ובדרך כלל יש בעיתון, וזה שאלות. מין כזה טקסטים מודגשים שיש באמצע כתבה, שזה הקול של עיתונאי, שרוצה לברר משהו, להעביר נקודה, לשאול את המרואיין הזה ששאלה, זה אין. מה שבעצם אתה מקבל זה מונולוגים, 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 מונולוגים שוברי לב כאלה, של מין העם שקרה לו משהו נורא, ואתה אמור לקרוא את זה, ופשוט להרגיש השם, תקרא, 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 תרגיש השם, ואז אתה עושה את השחץ בסוף, וזה בעיה, כי המטרה של עיתון זה לא לספק אשמה על המידע, בעיתון רציני לדעתי, צריך לשאול שאלות, לא להטיף מוסר, ויש מלא מלא שאלות, שכן הייתי שמח אם היו שואלים את מושאי הכתבות האלה, נגיד, מה הרגשת ששמעת על 7 באוקטובר? האם פחדת ממה שיקרה עכשיו לחיים שלך בעזה? האם היית גאה על מה שקרה? הרגשת אולי בושה? מה היו היחסים שלך או שלך עם הישראלים לפני התקפה? האם אתה תומך בחמאס? אם לא, למה? אם כן, למה? מה עם אונרה? מה אתה חושב עליהם? האם אתה מכיר עם מישהו שהחביא או הסתיר חטוף ישראלי בבית שלו? אם כן, מה אתה חושב על זה? מה אתה חושב על ישראלים? האם ראית פאודה? מה הטעם של לחם שמכינים אוכל של סוסים? למי יש 100 שקל לקנות טונה? יש מלא שאלות. ועיתון הארץ לא שואל אותן. את המשוררים והדיג'ים של עזה, אפילו לא שאלה אחת, כאילו אין לנו זכות בכלל. כי עיתון הארץ חושב שזה לא הזמן לשאלות, מה אחר גם פצצתם אותם מהאוויר, עכשיו גם פצצו אותם בשאלות, אז לא, עכשיו זה הזמן שבו תושבי עזה, שבאמת קרה להם אסון נוראי, צריכים לדבר, ואנחנו חייבים לשבת ולהקשיב. ובגלל זה, מהכתבות השבועיות האלה על רצועת עזה בעיתון הארץ, אני גם בסופו של דבר מקבל את המסר שאין דיאלוג, ושלא יהיה אף פעם דיאלוג, אני גם לא לומד שום דבר חדש על המצב שמה, אני רק יודע שהוא גרוע. אני רק מקווה שהוא לא גרוע כמו המצב של העיתונות בישראל.
טוב, לסכם בחסד את עמדתו, עיתון צריך לשאול שאלות קשות ולא להטיף מוסר. אני כן רק סייר קטן, אני לא מייצג את העיתון, אני לא מגיב עכשיו כעיתונאי בארץ.
דעותיך הן שלך בלבד?
לא, באמת שלי, כי וגם רציתי להגיב באופן יותר רחב ולא... ולא כאילו מין מתוך הזה, זה לא מקומי להגיב גם בשם העיתון, אני לא חושב שזה. אני חושב שיש משהו נורא 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 בעייתי בדרישה הזאת שלו, לא כי אני חושב שהערבים הם מפגרים או משהו כזה, ואי אפשר לשאול אותם את השאלות האלה, אלא מסיבה אחרת. אני חושב שהיא מתממת ביחס למציאות, ברמה שאני קצת לא מאמין לעמדה הזאת, שהיא באמת אמיתית. זאת אומרת, יש בעיה כל כך גדולה להשיג מידע מעזה, כל ישראלי יודע את זה, כל ישראלי שמזדהה כשמאלני יודע את זה, כל ישראלי שמזדהה כשמאלני גם יודע שאין חופש תקשורת בעזה. זאת אומרת, אתה באמת, אם אתה פלסטיני, אם אתה לא יכול להתראיין לאף עיתון ולהגיד משהו נגד חמאס בשמך, כי באמת זה יעלה לך בחיי אדם. עכשיו, להפעיל את הקריטריון הזה כלפי עיתון ישראלי, כן? לדמיין שיש עולם שעיתון, בן אדם בעזה, מדבר עם עיתון ישראלי. ואז עוד לדרוש שהוא ישאלו אותו שאלות קשות, זה בעיניי מוטרף, כי זה חותר תחת היכולת להביא מידע. וכל פעם שאתה צריך להביא מידע, יש לזה מחיר. תמיד מידע בא במחיר מסוים. לדוגמה, אנחנו בשביל לקבל מידע על צהל, צריך כל יום לשמוע את דובר צהל. והוא יכול לקפל לתוך המידע שמעניין אותנו המון מידע נוסף. כן. ואנחנו צריכים לשמוע את ביבי הרבה פעמים, בשביל להבין איפה אנחנו עומדים על החטופים. והוא באמת מקפל חצי שעה של שיט לפני זה. כן. אז תמיד מידע בא עם תנאים. וגם את ביבי, שהוא עושה את המסיבת עיתונאים, אי אפשר לשאול שאלות קשות. ואף אחד לא חושב דוגמה שאי אפשר, לא צריך לשדר את המסיבת עיתונאים הזאת, נכון? אז זה אותו דבר. אז במובן הזה אני לא קונה את הטענה הזאת. ברמה היותר מהותית, ופה אני כבר כן מתעצבן, זה דבר מוטרף. כי אם היינו באמת מיישמים את הקריטריון הזה, אז בוא אני אספר לך איך היה נראה כל הרעיונות שאני עושה בתקשורת. אני הייתי עולה לשידור ואומרים לי, אדוני, אנחנו רוצים לשאול אותך, מה אתה עשית השבוע לעצור את ראש הממשלה שלך מהמתקפת הטוטל עזה? זאת אומרת, מה אתם עושים כולנו, מה אנחנו עושים בכלל בשביל למנוע את המשך שלטונו של ביבי? את מבינה? זאת אומרת, השאלה הזאת בנויה בעצם על איזה הנחה שאנחנו צריכים to hold at the citizens to task.
אני חושבת שבמובן מסוים העולם קצת אומר לנו את זה עכשיו.
זה פנטזיה, אני אומר, השאלה של איתי והמקום הזה נובע מהפנטזיה הישראלית שבעצם העזתים צריכים להתקומם. ואני 120 יום לתוך הדבר הזה רוצה לשאול את הישראלים, אתם מתקוממים? מה שעושים בשמנו, באמת, אני שואל, להרוג חטופים ישראלים, או הורגים חטופים ישראלים בשמנו, מה אתם עשיתם השבוע בשביל לעצור את זה?
אז יש אנשים שיגידו לך, אנחנו הולכים לקפלן.
אתם הולכים לקפלן, איזה יופי. אז הערבי הזה בחר לספר לעיתון ישראלי, ולתקשר החוצה, at great risk to their lives, שזה קרה. ואנחנו כעיתון, סורי, הארץ כעיתון, עושה שירות חשוב לציבור בעיניי, שהוא מנגיש את המידע הזה, וזה בסדר ש... יש שאלות לגבי איך מנגישים את זה, אבל שכל כך קשה להשיג מידע, כשכל התקשורת הישראלית מכחישה את זה שיש עזה, כן? בוא נדמיין שנייה איך זה נראה בערוץ 12, כן? מוצאים עזתי שמוכן להתראיין לערוץ 12. אתה מוכן לגנות את ה-12, עומד ערבי באמצע חורבות, כן? ואומר לך, הבת שלי מתה. אז הוא אומר, אבל מה אתה חושב על 7 באוקטובר, אדוני? איך זה נראה? יש לזה צורה, זה, באמת זה, זה, עכשיו, הוא צודק שיש משהו נורא בעייתי בזה שאי אפשר לשאול עזתים את השאלות האלה. ויש משהו נורא בעייתי בזה שחמאס הוא ארגון טרוריסטי שלא מאפשר חופש תקשורת בתוך הרצועה. זה באמת בעיה ענקית. זה גם מייצר לוחמה מידעתית לא שוויונית. באמת חמאס מצליח לשלוט במידע שלו באופן שישראל לא. כי אנחנו יכולים לשאול שאלות קשות את עצמנו, אבל לא אותם. כן. אני יכול לפרסם סיפורים על המחדל הישראלי, אבל אני לא יכול לפרסם סיפור על המחדל הפלסטיני. זה נכון, ואין אף עיתונאי פלסטיני מקביל אליי שעושה את העבודה הזאת. וזה באמת בעיה. אבל זה לא בעיה של עיתון הארץ. ומה שחשוב מבחינת עיתונות בעולם ובישראל בפרט, זה לצמצם את הפערים, את הפער בין ישראל לשאר העולם, ובעיקר בין ישראלים לבין מה שקורה בעזה. זה שאפשר לראות את זה הן מצילומי לוויין והן משיחות דרך עזתים בעיניים מבורך וחשוב הרבה יותר מהאלטרנטיבה. והדרישה היא בעייתית.
כן,
זה אני.
כן. אני נוטה להסכים, אני חושבת גם ש... זאת אומרת, הוא מצר על כך שכל מה שרואים זה, אתה יודע, הדי-ג'יי והאופה, וזה שאי אפשר להשיג אוכל, אבל... אבל צריך גם להסתכל על זה בראי העיתונות הרחבה. זאת אומרת, ברגע שאתה כגוף תקשורת יודע שאתה היחיד שבכלל מתייחס לדברים האלה, אז כן אתה מבין שיש לך תפקיד. זאת אומרת, לעיתון הארץ כן יש תפקיד במפת התקשורת הישראלית שהוא לוקח על עצמו, אתה יודע, אפשר להגיד בלית ברירה, אפשר להגיד בעיניים פקוחות לגמרי, אבל זאת אומרת, זה לא שכזה, אתה אומר, כולם מדברים על כמה קשה בעזה ואיזה משבר הומניטרי מטורף, ורק עיתון הארץ לא שואל את השאלות הקשות.
כן.
אנחנו בשלב אחד, זאת אומרת, אף אחד לא מדבר על זה.
ויש הכחשה אקטיבית. בדיוק. כן.
בדיוק. אז להתקטנן עכשיו...
גם ישראל מנצלת את החוסר, את האי שוויון הזה. זה בדיוק העניין.
כן. בסדר, אני רוצה... נגענו עכשיו קצת בהפגנות, אני רוצה באמת לדבר על זה שההפגנות...
Shit is getting real, מחאה מתחילה שוב, כמו שצריך.
בדיוק, ההפגנות חזרו, השבוע הסופרת והמסעית אורנה קזין נעצרה.
אני חייב להגיד ששמעתי אותך אומר את המילה מסעית. זאת אומרת, זה קשה, כי מישהו העבריתי, לא זה... היא סופרת ומסעית. זה חברה באמת שבו גם, אנחנו נותנים גם למסעיות שלנו לכתוב.
כן, הוא אדם וקורקינט.
בדיוק, בדיוק, אדם וקורקינט.
כן.
סופרת ומסעית.
כן, כן.
זה ענק, כי בחיים לא שמעתי את המילה הזאת, הבנתי מה את אומרת אינטלקטואלית, כי אני מכיר שאומרים באנגלית essayist.
כן.
וזה במובן מסוים דבר נורא יפה להגיד על מישהו. He's a novelist and an essayist.
כן.
אני עשיתי את הקורס, מה עשות פעם? ברצינות.
יופי לך. אז היא בעצם נלקחה למעצר ללילה, היא גם כתבה על זה בניוזלטר שלה, על החוויות שלה מהלילה במעצר, זה האמת סיפור די שובר לב.
כן, כותבת נפלא גם.
היא כותבת טוב, והיא באמת אישה כאילו, אתה יודע, מי שמכיר אותה, זה באמת האישה הכי הרמלס בעולם, כאילו לסבית מבוגרת, מה יכול להיות פחות מאיים מזה, האישה הזאת לא תקפה שוטר, יש את שלום.
כן, באמת.
מבועלת, שמפחדת לדבר מול קהל. אבל בסדר, באמת שווה לקרוא את מה שהיא כתבה. אני אהבתי במה שהיא כתבה, שהיא במקום להתמקד בכמה התעללו בה, היא בחרה לציין את כל האנשים שנהגו בה ברוך ובחמלה, שזה מאוד יפה. זאת אומרת, היא כתבה על השוטר שכאילו אמר לה מילים מרגיעות, ועל הסוהרת שעזרה לה, ועל מישהו שנתן לה כדור, למרות שזה היה לא בנהלים, כי כאב לה ראש או משהו. זאת אומרת, זה נורא יפה, ההתמקדות הזאת כן בטוב, ולא שוב להגיד, אני השמאלני הזה, וכל המשטרה הם חרות, והם נגדי. חרות,
ושנו אותי.
זאת אומרת, היא דווקא כאילו, אמרה שהיו יותר אנשים שנהגו בה בכבוד מאשר אנשים שלא, וזה כן איכשהו בי נסח איזושהי אופטימיות. לקרוא את זה, כי אמרתי, טוב, הם כן מתייחסים אלינו כבני אדם, והיא כן השתכנעה שהמשטרה מבינה את הצורך בהפגנות מתוך החוויה הזאת, אז זה כבר כן מעניין, ובאמת גם היא כותבת בסוף, זאת אומרת, היא עברה שם חוויות קשות, אני כל הזמן דמיינתי את עצמי שם, ואמרתי, יואו, אני לא הייתי עומדת בזה, ואז בסוף היא כותבת, ועברתי את כל זה, ואני חושבת על החטופים, והייתי כזה, וואי, נכון, כאילו זה עוד כלום, כאילו לעומת מה שהם עוברים לילה במעצר, אתה יודע, פה בתל אביב. אבל מה שרציתי להגיד זה שבעיקר התחושה שמתסכלת אותי זה שבאמת של חזרה אחורה אני מרגישה בפלשבק ל- 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 לקפלן ולמחאות ואותם סיפורים.
2011.
2011 פחות מדגדג לי, כי זה היה מזמן, אבל, 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 אתה יודע, ידיעות על אלימות שוטרים בהפגנות.
טוב, זה מתחיל, מתחיל הדיכוי העלים, ברור.
כן, אבל, אבל יש פה משהו שהוא נורא נורא מתסכל, ואני גם מרגישה שזה כאילו, אני אהיה אתה עכשיו, ואני גם אקשור את זה לביבי.
בטח.
זה המומחיות שלו, לייצר נכון. תחושת מעגליות ודשדוש בבוץ אינסופי.
אה, הבנתי, את הגיפיות של זה הורגת אותך.
כן.
שהיינו בזה כבר, הבנתי.
כן.
תדעי, אני מתרגשת, את בעסק.
לא, אני הרגשתי את התחושות האלה. כן, אני הרגשתי את התסכול הזה. ותראה איך נגררנו לאותו מקום, למרות שקרה הדבר הכי מטורף בעולם לפני 4 חודשים, שאף אחד בחיים לא דמיין בתרחיש הכי גרוע שהוא יקרה, ואנחנו עדיין באותו מקום. אנחנו באותו מקום. הדבר הזה לא שינה שום דבר. אני מתחרפנת מזה. אנחנו פשוט באותו מקום כמדינה. פשוט יותר גרוע כמובן.
לא, אנחנו באותו עמדות.
אבל, אבל,
זה באותו פוליסי שהוביל אותנו.
אבל איך זה יכול להיות? איך זה, איך זה,
זה שאלה מאוד טובה.
איך זה לא שינה כלום?
איך? אז זה בדיוק, שנייה, לחזור צעד אחורה לאיתי, אני כן רוצה להגיד, זה בדיוק המקום שאם אתה מפעיל את הלוגיקה הזאת עד הסוף, זה שאלה שאם כך, כל פעם, כל פעם שנועה תשבי מרועיינת בטלוויזיה, בן אדם מיושרה צריך להגיד לה, תראי, את מכירה חיילים? את בעד המבצע כרגע? את חושבת שמה שקורה עכשיו זה טוב? זאת אומרת, היום מתו עוד 5 אנשים בעזה. את בעד זה, הדבר הזה, אבל זה בדיוק העניין. המחיר של הביביזם הוא שאף אחד לא יודע להגיד מה האלטרנטיבה, וכל הצעה אלטרנטיבית נתפסת כאקט של אלימות כלפי המציאות. זה נכון. זה נכון. צריך במובן מסוים להפעיל כרגע מהפכה בישראל. זאת אומרת, צריך לצאת מהלופ הזה ולהבין שהמטרה שלנו היא לא לשמור את חמאס בשלטון. משהו, עמדה הרשמית של, שלנו המון שנים. אנחנו צריכים לעשות שינוי ולהבין שצריך לפתור את הבעיות האלה. ובשביל למנוע את זה, בשביל למנוע את ההבנה הזאת, קוראים, כמו שאת אומרת, דברים שהם כבר fucked up, זה כבר מרגיש כמו, זה כבר פוליטיקה צ'רנוביל, זה כבר הזיות, הכל הזיה. זאת אומרת, השבק הוא שמאלני, זה כבר הרבה זמן.
כן.
נטלי גוטליב, זאת אומרת, זה מה שקורה, זה כבר באמת נטול כל היגיון. זאת אומרת, בגלל זה שאמרתי לפני כמה שבועות, אני כבר פוחד. זאת אומרת, אני פוחד כי אני מרגיש שכל אומרים לך שכאילו, בדרדרות לפשיזם, אז בסוף, כאילו, מי יודע, שבאו בשביל האלה שאתה, כבר אין אנשים שנשאר לא להסיט, באמת חשבתי על זה,
כן.
לא נשאר אף אחד, באמת לא נשאר,
כן. אומרת,
אנחנו כבר מסיטים נגד מערכת הביטחון, בזמן מלחמה, המילואים ניקים, זה כבר הטרנד החדש של מכונת הרעל, בשביל כבר לייצר את זה כהי נוח למשפחות החטופים, כהי נוח לאחים לנשק, כהי נוח
לשמאלנים,
השבק היום שמאלני, במדינת ישראל, גוף שיש לו יחידת עינויים,
כן.
זה דבר מדהים. לא נשאר אף גורם. אולי, לא יודע, אולי הרבנות הצבאי. אין לי מושג.
כן.
לא, ברצינות. אני באמת, אין, לא נשאר שום איילנד. בגלל זה כבר בנייה מסוכן. כי אתה אומר, אין לו כבר לאן ללכת. אז זה כבר באמת קייג' טייגר. ובסוף הוא באמת, זאת אומרת, בסוף הוא ישרוף אותנו. עכשיו, איך זה נראה? מודיז, זה בדיוק העניין. זה, כן, בידוד בינלאומי. כן, לריב עם הבית הלבן. הכי חיובי.
אז בואו באמת, בואו כולנו, בוא, אני בוא, ואתה. בואו, איזה מצחיק שבואו נהיה ביטוי, חשבתי על זה לא מזמן, שכאילו אין אח ורע לזה, כמו הרבה דברים בסלנג, אבל
כן.
כאילו, אתה לא יכול נגיד כאילו לתרגם את זה לאנגלית, להגיד
לא,
כזה, קאם, כאילו יש משהו נורא ספציפי
זה
בכזה.
זה קצת do me a favor.
לא, זה לא, זה כאילו, כן, בואו.
do me a favor. כאילו.
כן, אבל יש בזה משהו הרבה 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 יותר כן. ספציפי.
בואו.
בואו. אז בואו באמת כולנו נשב ונדבר על יחסי ביבי ביידן.
או פיפי ביידן.
או פיפי פייפן.
או פיפי פייטן.
כן.
מה שמדהים ממיכל זה שאין סוג בדיחות שיותר מציג אותה מבדיחות שמערבות את המילה קאקי או פיפי. עכשיו זה מה שמדהים שאני בוחן את זה כבר 12 שנה. אנחנו חיים, באמת חיים מאוד ורבליים ומאוד אינטלטואליים. מדברים על ספרים שהיא קוראת וזה. ואז אני אגיד פיפי ביידן והיא תקרא יותר מכל מה שאמרתי כל השבוע. היא עכשיו צוחקת בו באמת, זה ענק, זה קורא אותה. קאקי. זה פשוט קורא, את ילד מפגר.
זה את כולם מצחיק, הם פשוט מדחיקים את זה. אני מוכנה פשוט, אתה יודע, to come clean לגבי זה ולהודות בזה, אבל כולם מדחיקים צחוק בפנים כשאומרים להם פיפי או קאקי, בעיקר בהפתעה. גורם ההפתעה כן משחק תפקיד. לא ציפיתי שתגיד פיפי וביידן. אז
מה עם קאקי וביבי?
פחות עובד עליי, אבל גם השיחה היא כבר על זה. בכל מקרה, אז
בא לי להפחיד קצת את הלא מנויים ולהגיד להם שעכשיו שמתי לב שאנחנו בדקה 42 זה, ובעוד איזה 4-5 דקות זה פשוט ייחתך באקראי.
יו, אבל חבל לי בשבילם, כי אנחנו עוד רוצים לדבר, יש המון דברים היום שהם גם לא על המלחמה ועל יחסי
ברור, ברור, ברור.
אולי הם חושבים שאנחנו רק מדברים על זה, אבל בסוף אנחנו דוחפים עוד מלא נושאים מגניבים.
או, יש הרי גם נושא שאתה כאילו, אנחנו צריכים לדבר על קאקי.
על קאקי.
הנה, זה הרבה, זה עבד לי, אני לא מאמין, זה באמת צחק תחשב. לאללה, הבנתי שאם אני אצחק...
שיהיה אייטם על קאקי, לא כי אמרת, זה מצחיק שיהיה אייטם שלם על זה.
למה את עדיין מחייכת?
אני לא מחייכת.
טוב, בוא נדבר שנייה על פיפי וביידן.
אני רוצה להבין שנייה לגבי היחסים ביניהם, שאנחנו בשבועיים האחרונים מקבלים כל הזמן, אתה יודע, הדלפות.
כן, יש הרבה הדלפות.
על מה שביידן...
הדלפות בסביבות ראש הממשלה, כן.
אז זהו, אותי מעניין מי מדליף את זה. כאילו, כי קשה לי להאמין שיוצאים דברים מהבית הלבן...
זה מדע שלם.
של הבית הלבן אין אינטרס שייצאו.
ברור שיש.
ש, 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 ביידן עכשיו החליטו, האנשים של ביידן שמפעילים אותו, החליטו שעכשיו הם רוצים שאנשים ידעו מה העמדה שלהם על ביבי.
כן, ולא למה זה קורה. כי ביבי מתדרך נגדם ומדליף כמו פסיכופת כבר כמה שבועות, והם לא מצליחים להבין בצורה אמיתית למה הוא משחק באש בזמן מלחמה, כשהם בשיחות אוף 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 דרך עוד אומרים לו, תשמע, אתה מבין כמה אנחנו מצב מסובך, כאילו ביידן הכי איתך בעולם, כי הוא אולד סקול פרו איזר, אבל יש פה אירוע ברמת המפלגה, בוא תראה מה אתה יכול לעשות בשבילנו, ואז הוא אומר, אולי אני יכול לשלוח לביידן דיק פיק ולהדליף את זה שהוא דמנטי לעיתון, ואומרים לו, מה? ואז הוא מנתק. והם כאילו, what the fuck just happened? אז כן.
ואז הוא עושה זין לטלפון אחרי
שהוא... בדיוק, לוחץ שבע. בדיוק. ואז הם כאילו, ואז שבועיים אחרי זה, דולף דרך איזה עיתון הכי respectable בעולם, ש-the White House is concerned. ואז ביבי כאילו מין עושה מסיבת עיתונים ואומר, אמריקאים רוצים שיהודים ימותו, אני לא אאפשר לזה לקרות. ואתה כאילו מין, love of God man, stop.
הוא איש מטורף.
מה שמדהים במשבר הזה, שוב, זה שאני חייב לחזור, ממש, זה ממש חשוב. עולה השאלה על מה. אם, כמו שתמיד היה, היה ניתן להאמין באיזשהו מובן שנתניהו באמת חושב שהמדיניות האמריקאית לגבי איראן הזה מסוכנת, היה אפשר להבין את זה. פה הוא לא מציע שום דבר אחר. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא עניין של דובי לולו. העמדה ההיסטורית של נתניהו, שהיא תמיד, תציעו לי ואני אגיד לכם מה אני חושב, היא היום כבר בעצם העמדה הרשמית של ישראל, והיא nothingness. עכשיו, ה-nothingness הזה...
זה עמדה של סוחר רעיתים.
כן, אבל צריך להבין מה קורה עם זה. זה עמדה של סוחר רעיתים שאפילו לא ברור למה הוא מחזיק את הקלפים כרגע. זאת אומרת, אנחנו מחריבים את היחסים עם אמריקה, אנחנו הולכים לגרום לזה שאולי המפלגה הדמוקרטית תפסיד את הבחירות, אנחנו באמת מחרבנים על האל היחיד והאמיתי העמוק שיש לנו, ואת עולה השאלה בשביל מה? אם זה היה בשביל החזון של נתניהו להבטיח את העתיד של העם היהודי, הייתי מקבל את זה. הייתי אומר, אוקיי, זה מה שהוא חושב. זה מה שהוא חשב עם איראן. בעיניי זה מטורף ללכת לקונגרס ולחרבן לאובמה על הפנים. אבל הוא באמת ימין, וזה היה התחושה. הוא לא מאמין עכשיו. זה על כלום. זה על חמושים. הוא רב עם ביידן בשביל שיוסי כהן יוכל להעביר מזוודות כסף לחמושים.
כן.
על הזכות שלנו להתעקש על זה. כן. למה? למה? הוא משוגע, זה מטורף. אין את זה כבר שום מגיון. פעם ידעתי להסביר את זה והייתי מעריץ אותו. זה אינסיין. זה אינסיין. סורי, בסדר, אני אפסיק. כן. ביידן, קאקי ופיפי.
לא, סתם זה באמת, זה גם מצחיק קצת האמירות שכאילו, אתה יודע, המחנה של ביידן מרשה לעצמו לשחרר על ביבי, כאילו אני...
זה נהיה אסור.
כן,
אסור. תרגיל של אובמה. אובמה הדליף אחרי באותו אירוע, ש... צ'יקן שיט.
היה צ'יקן שיט? לא, אבל אצל ביידן היה משהו bad guy.
The bad guy, ואז I don't believe him, ואז הוא אסור היה. אני חושב שכבר היה אסור לפני איזה שבוע.
כן, כן.
ואין כמה זה חמור? עכשיו בוא נספר מה קורה...
אתה יכול לדמיין את הישיבות שבהם מחליטים איזה ביטויים יחנו את ביבי בהם?
זה מדהים. זה,
אתה מבין כמה אנשים מעורבים בדבר הזה?
ברור, לא. ואת יודעת מי לא?
מי?
ביידן.
ביידן, כן.
אני רציתי להתייחס לזה רק בשביל לשים את זה בהקשר. נגיד, מה שהציבור בישראל, שגם כאילו מין הרבה כאילו הישראלים והשמאל שמתפקח, רוצה כאילו מין שאנחנו להעמיד פנים שאנחנו באמת מחוברים לעולם, אפילו אנחנו מנותקים. המציאות של ביידן אפילו לא הבחירות. מישהו יודע שאמריקה, לדוגמה, השבוע תקפה, כן? שבוע שעבר, תקפה יעדים איראנים בעיראק, בשבילנו, במסגרת, גם לא בשבילנו, בשביל עצמה בעצם, בשביל לסמן לאיראן שהיא כן. והתחיל אירוע מאוד גדול בעיראק, סביב זה. זאת אומרת, הממשלה שם, הממשלה שהיא ההישג היחיד של המלחמה המיותרת של אמריקה, כן? עכשיו כועסת על אמריקה, ודורשת שאמריקה תזרז את היציאת כוחות שלה, כי היא ממשלה יחסית פרו-איראנית, גם מדהים, זאת אומרת, לא למדנו כלום מה-Fed War, Iraq War, נגיד, וביידן מוכל to risk סכסוך עם הפרויקט השני הכי גדול שלהם במידל איסט, אנחנו מבינים, אנחנו בכלל לא מתנהלים אפילו עם איזה היגיון, את מבינה? טוב, כן. זה קצת היה כאילו לא כבר זה. הדבר השני שרציתי להגיד, במקביל לזה שביידן מדליף שביבי הוא אסהול, ברשת החברתית המכונה Truth, מי שהולך להחליף את ביידן בתפקיד בעוד
עוד איש קטן בשם טראמפ.
איש קטן בשם טראמפ שיחליף את ביידן, פרסם שהוא בגדול בעד...
אנחנו נסיים את הדרך שלנו איתכם ואיתכן בנקודה הזאת. אתם כבר רגילים, זה משהו שקורה לכם כל שבוע, וזה באשמתכם הפעם. חבל מאוד, כי אתם מפספסים את סוף הדיון הזה.
נכון.
וגם הסיפור המרתק בעיניי של ריבה אמאות בוואטסאפ, האמא הענייה והאמא העשירה, האמא יום הולדת והילדה, מאוד מאוד מעניין, השתלשלות מצחיקה מאוד. וגם...
אז על פסק דין הדיק פיקס המדהים.
נכון, פסק דין תקדימי על הטרדה מינית בגריינדר.
זה פסק דין תקדימי, כל פסק דין הוא תקדימי.
זה לא נכון, יש פסקי דין שמבוססים על פסקי דין אחרים, והם לא תקדימים.
נכון, כל תקדים הוא פסק דין. ברק אלי פרנקו.
קר לי בלב.
ביי. קר לי בלב. לקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים.